בקיצור, כמעט הייתי אומר בקודים, כי אני רוצה להספיק לעבור הרבה דברים, אבל אם יש לאנשים משהו שלא מובן בדברים, אז תוך כדי דיבור להרים את היד ואני אתייחס לשאלות. א', אני רוצה להסביר, שם תיפוס סעיף חשיבות. המטרה של כל מה שאנחנו עושים פה זה כדי שאנשים יעמדו על הרגליים שלהם ויבנו לעצמם תוכניות להמשיך ללמוד לבד כל החיים. ובלשון חז"ל, העמידו תלמידים הרבה. הרב ציודה היה נוהג להדגיש, העמידו תלמידים הרבה, זאת אומרת, תדאגו שהם יעמדו על הרגליים שלהם. תלמיד שלומד רק בזמן שאמא נותנת לו את הכפית לפה, זה ברכה לבטלה. כלומר, לא ברכה לבטלה, אני מגזים, זה גם כן אוכל מזין, אוכל תינוקות, זה תמיד אוכל מאוד מזין וטוב. אבל בסופו של דבר, החיזיון המעליב המשפיל הזה של אנשים לא מעטים, שלמדו שנה, שנתיים, שלוש, ארבע, חמש שנים בישיבות, וביום שהם עזבו את הישיבה, הפסיקו ללמוד תורה, ותוך 5-10 שנים נוספות חזרו להיות אמרצים גמורים. החיזיון המשפיל הזה הוא כולו תוצאה של הדבר הזה, שאנשים באים לישיבה, נהנים מאוד מזה שמאכילים אותם יפה, אבל כשמגיע הזמן שהם צריכים לצעוד וללכת על הרגליים שלהם בלי קביים ובלי כפית מהאימא, הם בכלל לא יודעים איך עושים את זה, כי אף פעם לא התנסו. לכן אני מגדיר המשימה שחשוב לנו להשיג אותה, זה שאנשים יתרגלו בזמן שהם פה לבנות לעצמם מסלולי התפתחות אישיים, מסלולי לימוד אישיים, שישארו גם אחרי שהם עוזבים את המקום. אני לא בא לבטל בזה את הערך של השיעורים ושל ההדרכה. בסופו של דבר אתם כולכם אנשים בתחילת הדרך. השיעורים הם בסך הכל גם מלמדים אתכם איך ללמוד לבד. בסופו של דבר, בלי שאדם מתרגל לשמוע את הרעיונות, את הדגשים, את ההבחנות, את צורת הניתוח של הדברים, אז הוא יכול להיות סתם לשבת מול הספרים ולגרוס באופן טכני את המילים, אבל להבין את העומק ולהיות שייך לזה, הוא לא יהיה שייך. השיטה העקרונית הנכונה היא מצד אחד לשמוע שיעורים שהם נותנים לך עומק, הבנה, פותחים לך את הראש להכיר ולהבין הרבה דברים חדשים, אבל במקביל לעבוד לבד ולהתרגל ליצור איזשהו מערך של לימוד עצמי, זו השיטה הנכונה. אני רוצה להעיר עוד דבר. כמותית החומר שאפשר להספיק לעבור עליו בשיעורים הוא מאוד מוגבל. אין אפשרות בשיעורים לעשות איזושהי פעולה מקיפה. אף אחד לא יכול בשיעורים ללמד כל כתבי הרב קוק, אפילו לא 10% מהם. אף אחד לא יכול לתת שיעורים על כל כתבי המערד. זה לא שייך. השיעורים הם נקודות איכות שפורצים את הדרך לצורת החשיבה, לטיפול בנושאים מרכזיים, וקצת להפגיש עם מקורות בשביל להרגיל את האדם ללמוד נכון את הטקסט שלפניו. אבל את עיקר עמל התורה מבחינת ההיקף אדם קונה היום מספרים. אגב, יש פוסקים היום שטוענים שהיום אין מושג כזה שנקרא רבו מובהק. המושג רבו מובהק היה בתקופת חז"ל, בתקופת תורה שבעל פה, שבאמת אדם היה מקבל את רוב תורתו מרבו המובהק. אבל היום אפילו אדם שמשמש 20 שנה תלמיד חכם, אבל קשה מאוד להגיד שהוא רוב תורתו מקבל ממנו, שאת רוב התורה הוא מקבל מהספרים. הפירוש מהספרים. ספרים זה לא ספרים. ספרים זה להיפגש עם המשנה והגמרא וראשונים ואחרונים. אבל שיטת הלימוד היום, וחלקה בגלל ההיקף האדיר של הדברים הכתובים שצריך לפגוש אותם, היא על ידי העמל של הלימוד העצמי. ולכן אני הייתי אומר, אנחנו היום אחרי שחצינו את הקו של חנוכה, כולכם כבר מספיק מיושבים להתחיל לבנות תוכניות אישיות שיתחילו כאן, ישתכללו וישתפרו עד נקודת הגיוס, ואחר כך הם יוכלו ללוות אתכם הרבה שנים, כמובן אחר כך עם חזרה הנה והמכה וכו', אבל שתעמדו על הרגליים שלכם. נקודה שנייה, יש משהו נפשי מאוד עמוק שמבדיל בין אדם שהוא פסיבי, הוא נכנס לתוך המערכת והוא ילד טוב, הוא יושב ומקשיב, אבל הוא פסיבי, הוא בן אדם שהוא לוקח אחריות ומתחיל לנהל עצמו את החיים. זה מדרגה רוחנית אחרת של שייכות לדברים, של הפנמה, של הבנה, של הכל. יש שלב שבו אדם מקשיב מה אומרים לו, שואל שאלות, מדבר על אדם רציני, ערני, הוא נמצא, הוא בא, הוא הולך, הוא משתתף בכל ההוויה הרוחנית שמתחוללת פה. הוא עוד לא לקח אחריות על עצמו, הייתי אומר יותר חריף, הוא לא החליט שזה מה שחשוב לו בחיים, לעבוד ולעמול ללמוד תורה כל חייו. הוא יכול לדבר על זה, הוא גם יודע שזה חשוב, הוא גם אפילו לפעמים יכול להגיד שזה חשוב, אבל הוא עוד לא הגיע לשלב הזה שבאמת הוא החליט בעומק הלב שזו המשימה שלו בחיים, והוא התחיל לבנות לעצמו תוכניות. אותו שלב שבו אדם מחליט, זהו, עכשיו אני מתחיל ללמוד ואני עובר ספר אחרי ספר אחרי ספר אחרי ספר, זה השלב שבו מתחוללת המהפכה האיכותית, הרוחנית, התורנית בליבו של האדם. אחר כך עוד יהיו לו קשיים, אחר כך הוא צריך לעבור זמן, צריך ללמוד, צריך להתפתח, צריך להתמלא, אבל זה משהו שהוא קפיצת מדרגה, משהו מאוד מאוד יסודי. בין אדם שנכנס למערכת והוא פסיבי, ובין אדם שלקח אחריות על ההתפתחות שלו. ואתם יודעים, אף אחד לא יכול לשכנע אתכם לעשות את זה. כל המילים שאני אומר זה רק בשביל לנסות לדגדג אתכם. בסוף זה איזושהי החלטה פנימית שצריכה לתחול עד הקיר בכם. דבר שלישי, שהוא נובע מהדבר השני, יש הבדל בין ידע ובין מה שאנחנו קוראים קניין תורה. ההפנמה, השקיעה הנפשית, אפילו ברמה של רצון לזכור, ילדים שכל הפסיכולוגי אומרים, חז"ל כמובן זה כתוב, ידידי גור, יש לאדם זיכרון סלקטיבי. אדם זוכר את מה שחשוב לו לזכור ומה שהוא רוצה לזכור. אדם קולט בחיים אין סוף אירועים, אין סוף תמונות. אף אחד לא יכול לעצור בקרבו כל כך הרבה רשמים. יש בנפש של האדם איזה מנגנון שאת כל הדברים הלא חשובים הוא מתחיל, שם אותם בצד ומפנים ומשקיע את אותם דברים שהוא רוצה. הלימוד העצמי, בגלל שיש בו את הממד של האחריות האישית והחלטה, הוא מוביל את האדם גם באופן הטכני למשהו, לימוד מסודר, ספר שהוא התחיל ללמוד לבד, ובדרך כלל קורא אותו בצורה מסודרת, קצת חוזר, משנן, רושם ראשי פרקים. אני אחר כך אדבר על כל מיני טכניקות של למידה, אבל קודם כל אפילו במובן הטכני זה ברמה אחרת של רצינות, של שינון, של סיכום, של קליטת החומר. אבל מה שיותר חשוב מזה, הרצון שלו לזכור את מה שהוא עמל עליו לבד, את מה שהוא למד, הוא הרבה יותר גדול, וממילא גם הרצון לחזור ולשנן. ובסופו של דבר זה עיקר הדבר שנכנס לליבו של אדם ומחולל בקרבו את השינוי הרוחני. בנתיב התורה כותב המהר"ל חידוש עצום. הוא כותב מה שכתוב שהתורה פועלת לטהר, לקדש, להחכים, יש כן 48 דברים שהתורה נקנית בהם, שם יש הרבה מאוד מעלות שהתורה מוסיפה לאדם. אומר המהר"ל, זה לא התורה שאדם פוגש, זה התורה שאדם יודע. המהר"ל שם מבחין בין אותה עמידה, פגישה עם חומר שאדם פוגש אותו והולך הלאה, שוודאי גם בו יש מעלות וסגולות, אבל זה עדיין לא אותם דברים שכתובים במשנה, ובין זה שאדם קלט, ספג, שינן, יודע, זה חלק ממנו, ואז מה שזה חלק ממנו, זה כבר מתחיל לפעול את כל הפעולות הסגוליות הפנימיות שהתורה יכולה לפעול בנפשו של האדם. לפי מה שאני יכול להעיד מניסיון שלי ומתבוננות על הרבה מאוד תלמידים, מי שלומד לבד, אתה רואה שהדברים עושים אצלו רושם הרבה יותר גדול, נכנסים אצלו עמוק בלב, וראה זה פלא, זה לא רק שהוא יותר חכם בתורה, אלא בדרך כלל יש לו יותר יראת שמיים, הוא יותר מדגדג במצוות, הוא יותר אידיאליסט, הכל, כל, כל, כל הדברים שהתורה צריכה לפעול לבן אדם פועלים עליו. ומי שלא עמל לבד, גם אם הוא נמצא בבית המדרש, נמצא באלי, אותה מסגרת שעות באופן כללי, אבל הדברים עוברים אצלו מה שנקרא מעל הלב, ולא נכנסים פנימה. מכל שלושת הסיבות האלה, אני רוצה להעמיד את המשימה שלנו בחודשים הקרובים, שבית המדרש כולו, אני מקווה גם אותם 50 מי שחסרים כאן, שבית המדרש כולו יקנה את הרגלי הלמידה והרצון והיכולת לשבת ולבנות את עצמו. סעיף שני, שלבי הלימוד העצמי. כמובן שיש הבדל בין נושא לנושא, לא הרי לימוד בקיאות כלימוד בעיון, לא הרי לימוד גמרא כלימוד מוסר, או לימוד פרטי הלכות. כמובן שכל לימוד יש לו את המאפיינים שלו. בכל זאת טרחתי וכתבתי לכם ארבעה שלבים עקרוניים שאני חושב שצריכים להיות בכל לימוד, ושכדאי שכל אדם שלומד לבד או עם חברותה ישים מול עיניו את ארבעת השלבים האלה ויבחן את עצמו שהוא מבצע אותם בנועל הרגיל של הלימוד. א', העמקה והבנה. הלימוד לא מתחיל בקריאה, קריאה זה רק אמצעי. השלב הראשון של לימוד תמיד זה לתפוס מה הרעיון, מה העומק, מה זה בא להגיד לי, מה התחדש לי, מה הבנתי. ברמת העומק והבנה הכי גדולים שאתה לפי הכלים שלך מסוגל. זה השלב הראשון של הלימוד. אנחנו לא מנסים להספיק משהו, אנחנו לא מנסים לעבור על חומר, כמו שידידי הרב פומן תמיד היה אומר בישיבה, לעבור על הדף זה מלשון עבירה. אנחנו רוצים להתקשר לדבר, אנחנו רוצים להבין אותו, להתבונן בו, להעמיק בו. זה נכון בכל לימוד, גם מה שנקרא לימוד בקיאות הוא לימוד בקיאות, זה לימוד יותר מהיר, אבל אי אפשר ללמוד בלי להבין מה שאתה קורא. אי אפשר ללמוד בלי להבין את ההיגיון, את הטעם, את המשמעות, את מה שהתחדש לך. סתם לקרוא דברים כמו שאומרים, תהילים זה לא לימוד, גם תהילים לא צריך להגיד ככה. שלב ראשון, עמקה והבנה. שלב שני, קושיות ותירוצים. אדם שלומד מתוך העמקה, תמיד יש לו קושיות. אם אדם עובר דף אחרי דף, דף אחרי דף, עובר אחרי רבע, חצי ספר, הוא מבין את הכל, אין לו קושיות, סימן שהוא למד באופן מאוד שטחי. כשלומדים חברותה, זה הכי קל, מקשים את הקושיה, רוצים תירוץ, לפעמים אדם שמקשה את הקושיה, הוא עצמו אומר גם את התירוץ. קושיה זה לא דבר שאתה לא יודע איך להתמודד איתו. קושיה זה סימן שהבנת שיש פה משהו שהוא שונה מה שחשבת קודם, שהוא שונה אולי ממקורות אחרים שאתה יודע. יש פה איזה חידוש שאתה לא בטוח שאתה מחבר אותו לכל שאר הדברים שאתה יודע, ואתה צריך שעוד קושיה, במה זה שונה מזה? או מה ההיגיון שזה ככה וכדומה. ולפעמים אחרי מחשבה אתה עצמך מתרץ לעצמך את זה. השלב של הקושיות והתירוצים הוא שלב שמוודא שזה חלק ממך, כי כל דבר חדש שאדם קולה הוא צריך לבחון אותו לאור כל מה שהוא יודע. ואם אדם הוא אדם מעמיק והוא מבין פה דבר חדש, לא כל דבר חדש נופל לקופסה בהרמוניה עם כל מה שיודע עד עכשיו. השלב של הקושיה לתירוץ זה השלב שבו האדם מברר שהמשהו החדש הזה שהוא לומד הוא פאזל שהוא יכול להרכיב אותו במקום מסוים בתוך עולמו הרוחני. לפעמים יש קושיה שאדם לא יודע את התירוץ, שזה רשמתי בו בסוגריים פנקס שאלות. אני מציע את זה לאנשים, אני יכול להגיד זה מניסיון, אני נהגתי כך שנים, עד היום קשה לתפוס אותי בלי הדבר הזה בכיס. כל דבר שלא נשמע לי הגיוני, אני לא מבין, תורת לי זה שאלה, לפעמים סתם שאלה אינפורמטיבית שאני לא יודע, לפעמים משהו נשמע לי לא צודק, לא מוסרי, לא עגול, לא מובן, אני רשם את הבלינקס. יכול להיות שאני אגיע למישהו שאני יכול לשאול אותו רק 3 חודשים, אבל אם זה רשום פנקס זה לא הלך לאיבוד, בהגיע הרגע אני אברר את זה. אתה יושב ולומד, אין היה. יושב ולומד מהר"ל, עוד יותר קשה. יש לך פנקס, תוך כדי הלימוד, מה שלא מובן, אתה רושם. סברת 3, 4, 5, 6 שאלות, יש פה בית המדרש, מספר גדול של תלמידי חכמים שאפשר לגשת אליהם, לשאול אותם. בדרך כלל יתנו לך תשובה, אם לא יודעים, יפנו אותך ללכת למישהו שהוא יותר גדול מהם, שייתן לך תשובה. הדרך הזה של שואל ומשיב זה חלק מרכזי מאוד בלימוד, ושוב, לא רק בלימוד במובן האינטלקטואלי, שהרי כך מתפתחים דברים על ידי קושיות ותירוצים, על ידי שאלות ותשובות, אלא בעיקר במובן של השייכות הנפשית שלי לעניין. כי אני לא מבין את זה, אני לא מבין את זה, פירושו של דבר שעולמי הרוחני לא מתאים למה שכתוב פה. אולי באמת עולמי הרוחני כולו צריך עכשיו לעבור איזשהו, אולי אני עצמי בעצם הפסקה החדשה הזאת שלמדתי היא הנכונה, והיא חושפת את העובדה שבקרבי יש כמה מחשבות לא נכונות, וזה שאני נראה לי שזה לא מובן, אני אבוא ואני אשאל את השאלה, ואז יתברר לי שאני צריך לעשות סדר בכל מה שכבר נמצא אצלי. ולכן השלב הזה שאני קורא לו קושיה ותירוץ הוא שלב מאוד חשוב, וכל מי שלומד לבד אני מציע לו להתייעץ לחברת כהינור, קטן, קומפקטי, נכנס לכיס, אפשר לכתוב אותיות קטנות, אפשר למלא את זה עם מאות שאלות. שלב ג', ניסיון לתמצות, סיכום, סימון וכדומה, כל אחד לפי השיטה שלו, אבל אני אסביר. מעטים האנשים שהם זוכרים הכל, יש כאלה גאונים, אבל הם מעטים. אנחנו רובנו אנשים פשוטים, בני תמותה, רגילים. וכשאתה לומד הרבה מאוד דברים, הרבה מאוד פרטים, בסוף הכל הולך לאיבוד, נהיה סלט, הולך לאיבוד. היכולת לתמצת 20 עמודים לשלוש ארבע שורות, לחמש עקרונות, מה שמאפשר לך לייחס בעיקר, ולפעמים דרך העיקר לזכור עוד הרבה דברים, אבל לייחס בעיקר. עכשיו, יש שיטות שונות. יש אנשים לומדים, אז משמים להם קווים או עם זרחני או משהו, כאילו שורות מרכזיות, ואחר כך עם העיניים עוברים רק על השורות המרכזיות, והשורות המרכזיות האלה הם משפטים מאוד מאוד מרכזיים שמאירים להם על כל העמוד. יש אנשים מחזיקים ביצד מחברת, וכל נושא, כל פרק, כותבים לעצמם עקרונות, כללים, תמצית. ואני מניח שיש עוד שיטות. מה שחשוב זה שכשאדם גמר נושא, שהוא יעשה עצמו סדר, מה עיקר ומה תפל, מה העיקרון שהולך איתי לדרך, מה הנושא המרכזי. אתם יודעים, זה שאני יכול.
כאן אני פוגש מישהו, יוצא משיעור. הרע השיעור נדע. במה עסק השיעור? רגע, שנייה, רגע, אני תכף אגיד לך, רגע, חצי שעה אחרי השיעור.
יהיה לו קשה להיזכר מה אפילו עסק השיעור. למה? כי אדם בא, מדברים על הרבה דברים, בסוף הוא יוצא החוץ מהשיעור, ואז שואל אותו, מה היה נושא של השיעור? מה הדבר המרכזי? מה למדת מהשיעור? הוא צריך להתאמץ, לעשות לעצמו סדר. זה מצב שגורם לכך שאנשים שוכחים את רוב מה שנדעו. אבל הגן הזה בראש, העומס הזה של המון המון דברים שאתה אפילו לא יודע להגדיר מה עיקר ומה תפל, מה הנושא, זה מה שגורם אנשים לאבד מה שנדעו. לכן אני מציע למצוא שיטות, כל אחד ימצא לו שיטות איך לתמצת, לסכם, לסמן, לארגן לך את הלימוד ככה שתדע מה היה הנושא, מה העיקר, מה תפל, מה הרעיון המרכזי שלמדת אותו, מה אתה לוקח איתך הלאה. וכמובן הסעיף האחרון, שינון והפנמה. שינון זה חזרה ללימוד, הפנמה זה והשבות אלה בבך, שזה יהיה חלק מהאישיות שלך. אלה שני שלבים שהם עיקר פרי הלימוד. כל אחד יעשה את זה בדרך שלו, אבל אני שוב אומר, זה עיקר פרי הלימוד. מי שעושה את שלושת הסעיפים הראשונים ולא עושה את הסעיף הרביעי, למה הוא דומה? למי שזורע ואינו קוצר. כי כבר אמרת, חרשת, זרעת, בישנת, השבחת, הגעת, כבר יש פרי, עכשיו תקצור אותו. תקצור אותו, כלומר, תיקח את זה אליך לגורן. אל תשאיר את זה בשדה. זה השלב של שינון והפנמה. אני טוען שאחת הסיבות העיקריות, לא אומר זו סיבה יחידה, אבל אחת הסיבות העיקריות, שאנשים לא אוהבים גמרא, אחת הסיבות העיקריות, שבדורנו הרבה אנשים צעירים וטובים לא לומדים תורה, בכלל, זה בגלל שמעולם הם לא עסקו בשינון והפנמה, וכל מה שהם למדו, כמו שנכנס כך יצא, זה לא הפך להיות חלק מהאישיות שלהם, זה לא מונח אצלם. כשאדם יודע את מה שהוא למד, הוא מרגיש כמה שזה פועל לנפש שלו, זה מה שגורם לו לאהוב את הלימוד, זה מה שנותן לו מרץ להמשיך ללמוד, זה בסופו של דבר הדבר שגורם לו יותר מכל דבר אחר להמשיך ללמוד, להתפתח ולרצות להמשיך בדרך הזאת. אבל כשאדם למד שנה שלמה גמרא בעיון, ורבע שנה אחרי זה בקושי הוא זוכר את המסכת שהוא למד, אבל הוא מרגיש ששום דבר לא נוסף לו, לא בחוכמה ולא ביראת שמיים, מה לעשות, אנחנו פה בעולם הזה אנשים תכליתיים, אנחנו רוצים לעשות דברים שיש בהם תכלס. כשאדם מרגיש שהוא לא זוכר ולא יודע, זה לא נתן לו שום דבר, לא, אין לו חשב לחזור לדבר, לאירוע המביש הזה. לכן הלימוד אחרי שלושת השלבים חייב לכלול את השלב הרביעי, שינון והפנמה. דגשים בלימוד העצמי, סדר שבועי קבוע, אם כל פעם שיש לך זמן פנוי, אתה מתיישב, מסתכל על הספרייה, ועכשיו אומר, טוב, על מה נלמד עכשיו סדר לימוד עצמי? אין שום סיכוי שתחליט. עכשיו, זה לא מצחיק. יש לי פה כמה וכמה אנשים שישבתי איתה, ושאני מנסה לשאול אותם, מתי אתה... כשיש לי זמן ללמד את זה, כשיש לי זמן ללמד את זה, מתי אתה לומד את זה, לפי איך שבא לי. יש כאן הרבה אנשים שאני יודע, שזה שיטת הלימוד שלו, יש לי באופן כללי כמה ספרים שנודעים, כל פעם הולכים את הספר שמתחשק להם יושבים. זה תרשים בטוח לכישלון. אני, אפשר לחלק את זה, קיבלתם את זה בתחילת השנה, מי שרוצה, יש לי גם כן פה עוד במגירה שלי, ייגמר, אפשר להביא עוד המזכירות, משבצת שבועית של 7 ימים בשבוע, קח את המשבצת, תגדיר לעצמך מהם הזמנים של לימוד העצמי שלך, ותרשום מתי אתה לומד גמרא, מתי משנה, מתי אמונה, מתי מוסר, מתי הלכה, כל דבר מוגדר בדיוק בזמן, במקום, בשעה, בהיקף הזמן, ואתה עובד לפי תוכנית אישית, כל אחד בתוכנית האישית שלו, אבל כל פעם אתה יודע בדיוק מה אתה לומד. תודה רבה. מה אתה לומד, כמה זמן אתה לומד, ואז יש סיכוי שתגיע לאיזשהו מקום. ככה גם אתה יכול להעריך לפי כל נושא כמה זמן להקציב לו. יש נושאים שבאמת מספיק ללמוד פעם בשבוע שעה, 3/4 שעה. יש נושא שאם אתה לא לומד אותו ברצף כל יום קצת, אתה לא יכול להקיף אותו, כמו הלכה, כמו משנה, דברים שהם בנויים על איזושהי קביעות, ולא גם קטנה בזמן. אתה רוצה ללמוד ספר באמונה, אם לא תקבע לך מסגרת זמן שבה תרגיש שאתה מתקדם, מתפתח, זה מועד לכישלון. אדם מתחיל עכשיו, אני רוצה לדעת ללמוד מהר"ן, כן? אז הוא קורא חברותא, פעם בשבוע שעה יושב לומד מהר"ן. אני מבטיח לו שהוא לא ידע מהר"ן. אין דבר כזה. כשתשב פעם בשבוע, יושב לומד מהר"ל, אתה מתקדם כל כך לאט, אתה בשבוע הבא כבר לא תזכור מה שלמדת בשבוע הקודם, אתה אחרי חצי שנה לא תגיע לאף מקום, תתייאש ותעזוב את זה, בהבטחה שלי. אדם שמשקיע פחות משעתיים שלוש, מינימום שלוש שעות בשבוע לימוד מהר"ל, לא יגיע לימוד מהר"ל. אתה תחיל מהר"ל, אתה יכול עם הדברים אחרים, שאולי אפשר להגיע להם ביותר קצר, אבל אתם יודעים, כל לימוד צריך לקבוע לו את היקף הזמן המתאים כדי להצליח בו. לקח את הנפח הזה, לחלק את זה בצורה נכונה על פני השבוע, ועם זה לרוץ קדימה. 2. דברים מורכבים וקשים כדאי ללמוד עם חברותה, השאר כדאי ללמוד לבד. לימוד לבד יש לו כמובן את החיסרון שאפשר למרוח דברים, לכן כתבתי דברים מורכבים וקשים כדאי ללמוד עם חברותה. אבל בלימוד לבד יש שתי יתרונות מאוד גדולים. א', אפשר להספיק פי 3, פי 4, פי 5. ומה לעשות, ההספק הוא הרבה פעמים ממד איכותי. זה שלמדתי ספר מתחילתו ועד סופו, זה גורם לי שאני אבין את מה שכתוב בספר לאין ארוך יותר טוב מאשר למדתי רק את השליש הראשון של הספר, אפילו השתהיתי שם הרבה זמן. הדינמיקה שבה אני מספיק, אני כולל, אני מתעשר, אני לומד מזה, אני לומד מזה, דברים מצטלבים, היא חלק ממה שמפתח את האישיות שלי. אין דרך אחרת להתפתח. לכן העניין של הקצב הוא מאוד, מאוד חשוב. ב', בסופו של דבר, שוב אני אומר, ההפנמה של הדברים, כשאדם לומד לבד, הרבה הוא חושב על הדברים, מעכל אותם, מפנים אותם באופן אישי. פעמים כשאדם יושב בחברותא ומדבר איתו, מפתחים, לא תמיד יש לו את השקט הנפשי ואת הזמן לחשוב לבד על הדברים ולעכל אותם בתוכו. כשאדם יושב לבד מול הספר, הוא חושב על הדברים, הוא מעכל אותם, הוא יותר מעכל ומפנים את זה בפנים. סיבה שלישית, בסוף, בצבא וגם באזרחות, לא רק שבדרך כלל אין לך רבנים זמינים שיתנו לך שיעורים מתי שאתה פנוי, גם חברותה זה לא דבר פשוט. מי שיכול ללמוד רק עם חברותה, הרבה פעמים ימצא את עצמו עם זמן פנוי לימודים שהוא לא מוצא כי אין לו חברותה. בצבא זה ודאי כך, אבל גם באזרחות. היכולת של הלימוד לבד זה, זה, זה הדבר היחידי שמבטיח שבאמת תנצל הרבה מאוד זמנים וחורים ומסגרות שבנית על עצמך שבו אתה יכול לרוץ לבד. לכן אני אומר ככה, כל מה שבאמת מורכב וקשה כדאי ללמוד עם חברותה, אם זה גמרא, אם זה ספרים כמו מהר"ל, אולי אפילו אין היה בשנה לבדי הייתי מציע ללמוד עם חברותה. אבל להשתדל גם להגיע ללימוד בלי חברותה, ובמשך בדוגמאות של קמן אני מדי פעם מציין מה אני ממליץ ללמוד כל דבר. דגש שלישי, להשתדל ללמוד ספר שלם מתחילתו ועד סופו, דבר פשוט, גם להבנת העניין תורם, גם לסיפוק. עדיף ללמוד ספר אחד מתחילתו ועד סופו מאשר ארבע ספרים וכל ספר ללמוד רבע ממנו. זה לא באופן מוחלט כמובן, כי יש גם מסלולים הגבולים שאתה צריך, אתה לא יכול להגיד אני עכשיו החלטתי לומד ספר מהר"ל, כל הזמן לומד רק ספר אחד מהר"ל, לא לומד דברי הרב קוק, לא לומד שום דבר אחר, לומד רק מהר"ל. זה כבר קיצוניות, כן? אחד אמר לי שזה ספר מעניין שהוא לומד עד שהוא גומר אותו. עד שהוא גומר אותו לא לומד שום דבר אחר, אז בחודשיים הוא לא לומד שום דבר אחר חוץ מהספר הזה. זה קיצוני, אדם צריך שיהיו לו כמה מסלולים מקבילים מפני שהם מכסים אחד את השני בממדים אחרים, אבל באופן כללי צריך לדעת, תפסת מרובן או תפסת, לערוץ על הרבה מאוד ספרים וכל אחד ללמוד 10-15 עמודים זה לא טוב, צריך לעבור את, את המשימה הזאת, את החוויה הזאת, את השייכות הזאת, לקח את הספר, למדת אותו מתחילתו ועד סופו, אחר כך לקח את הספר שני, וככה אתה יכול להתגלגל, זה נותן גם הרבה מאוד כוח. דגש 4, להתאמת שיהיה פער מינימלי בין זמן הלימוד ברוטו לזמן הלימוד נטו. זה אגב אחד המבחנים הכי קשים שכל אדם שלומד בישיבה עובר. זמן הלימוד ברוטו הוא המון. אם אני אלך בדרך השלילה, אתם כולכם תתעלפו, כלומר, לא בדרך השלילה, אלא אני אוציא את השעות שאי אפשר ללמוד בהן, ואני אשאיר אתכם ברוטו עם כל השעות שאפשר ללמוד, אתם לא תאמינו. אתם משנים 6-7 שעות ביום. ניקח את התפילות ואת האוכל ומקלחת פעם ביום, זה לא נכנס ליותר משלוש שעות. זה אומר שיש לכם 14 שעות נטו. אתם יודעים, כל אחד יודע כמה שעות הוא לומד בפועל. זה קודם כל אמור לגבי הברוטו והנטו בחיים בכלל, אבל לא פחות מזה, זה אמור מרגע שאתה כבר נכנס לבית המדרש. יותר מזה, קבעת לך במערכת בין 4-5 אחר הצהריים לימוד עצמי, והיית 10, שמת עצמך שעון מעורר, שעון מעורר צלצל ב-24, 24, זינקת, לבשת, שטפת את הפנים, אפילו הספקת לשתות איזה כוס קפה להתרענן, 4:00 נכנסת לבית המדרש, 3:10 למדת עד 5. כמה זמן מתוך ה-60 דקות למדת נטו? וכמה זמן עד שהתלבדת ולקחת את הספר הזה ודיברת קצת עם חברים והלכת לשתות כוס קפה, ואגב זה, אם מישהו קרא לך לטלפון אז עמדת בחוץ 10 דקות ודיברת בטלפון, ועוד 17 דברים שאני לא כך בקי בהם. המטרה היא להשתדל שהפער בין הברוטו לנטו יהיה מינימלי, זה חלק מהמשימה. יש הרבה אנשים שעל הנייר יש להם מערכת, כן? אני כמה פעמים מתפוגש אנשים והם מספרים לי, אני לומד פעמיים בשבוע, 3 פעמים בשבוע ספר לאמונה תיתן. נדע? עכשיו אני שואל אותו, לאיזה עמוד הגעת? הוא אומר, לא יודע, עמוד י' אמרת, אני לא מבין, אתה לומד 3 חודשים פעמיים 3 בשבוע, איך אתה בעמוד י' טוב, אתה יודע, כשמתיישבים, כשמדברים, כשזה, מתווכחים וזה, באמת. אז זו דוגמה קיצונית, אבל היא מאוד מאוד אקטואלית. הרבה אנשים מבזבזים את הזמן שלהם על הרבה דברים לא נצרכים, בסוף לימוד נטו יוצא להם מעט ולכן הם לא מתקדמים. אם אתה רוצה להתקדם, אגב, זה לא רק בזה, זה בכל דבר. גם בעבודה, וגם בבית, ובכל דבר שאתה עושה. אדם שרוצה להצליח, הוא חייב ללמוד להיות זריז, נמרץ, ולהשתדל שהחיים יהיו כמה שיותר נטו. הרבה אנשים מבזבזים חלק גדול מהחיים שלהם על הברוטו. וזה אחד המבחנים החשובים בכלל בחיים, אבל גם בבית המדרש. דגש חמישי הוא מאוד חשוב בעיניי. תראו, אני רואה עדיפות בניסיון לבנות לעצמך מסלולים מעגלים משאיפות גדולות. אתה לא גומר אותם בחודש, בחודשיים, אפילו בכמה שנים, אבל יש לך בעצם תוכנית עבודה. כי מה שאני רוצה שוב, זה לא שאנשים ילמדו בחורף הזה, או כל זמן שהיא המכינה. זה שאנשים יבנו לעצמם איזה קצב של לימוד, שהם ייהנו ממנו, שהם נרגיש שהוא תורם להם, ימשיכו את זה לכל החיים. תן לדוגמה. ידיעת שש משניות, זו משימה לא קשה, שרוב רובם של אנשים שיושבים פה מסוגלים להשלים אותה ב-4, 5, 6, 7, 8 שנים בלי מאמץ גדול. בלי מאמץ גדול. עם קביעות. עם רצון. תראו, גם מי שאחרי שלמד את כל השס משניות יזכור רק 10% ממנו. בכוונה אני הולך מה שנקרא רחוק. מושגים מורפלים מכל מסכת. אדם שפעם אחת בחיים שלו עבר כל תורה שבעל פה ופגש את כל הדברים היסודיים שיש לתורה לומר על כל נושא ששייך לחיים, הוא בן אדם אחר. לא זו שום דבר, הוא בן אדם אחר. אומרים תורה, 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 תורה. בוא נגלה את האמת שרובנו אמרצים חבל הזמן. 90% מהדברים שכתובים בתורה אנחנו לא יודעים בכלל מה הם. לא יודעים, לא פגשנו אותם פעם אחת בחיים. לא בתנ"ך, לא בהלכה, לא במשנה, לא בגמרא. ברוב הנושאים שבעולם אנחנו נגענו בקצה התחתון של הדברים. וזה גם אחר כך מקרין על כל האישיות שלנו בהרבה מאוד דברים. אני אומר לכם, יש לנו, אני מכיר עשרות תלמידים שגמרו את כל השס משניות או בתוך הישיבה במסגרת השנה וחצי, או שהתחילו את זה בתוך הישיבה ודברו בתוך הצבא. אני מכיר עשרות רבות שאני יודע עליהן, יכול שיש גם פי שניים או פי שלוש, שלא כל אחד מספר לי את זה, כן? אבל אני מכיר באופן אישי. ואני אומר לכם, זה לא הגאונים של המחזור, זה לא איזה אנשים יוצא דופן שאתה מסתכל עליהם מלמטה למעלה ואומר וואו. זה אנשים מהמודל הממוצע בבני דוד. יש רק דבר אחד, הם החליטו שזה חשוב להם, וכיוון שהם החליטו שזה חשוב להם, אז יום יום הקדישו את הזמן, פעם חצי שעה ופעם חמש דקות, ופעם הפסיקו ללמוד שלושה שבועות כי היה בדיוק טירונות יחידה ולא היה להם זמן, או לא הרגישו טוב, היה חולה, או לא יודע מה, ואחר כך חזר לזה. כן? תגברו. אני אומר יותר מזה. מי שגמר סדר אחד, סדר אחד שמשנה, מתקלטו עד סופו, תכף אני אדבר על השיטה, הוא כל כך יודע כמה זה פשוט וכמה זה כיף, אין לו שום בעיה של מודוק חמישה סדרים. כל הבעיה זה מה שנקרא לשבור את הדמיון, כאילו שיש פה משימה ענקית שרק אנשים יחידים יסוגלים לה. אני אומר אותו דבר בלימוד התנ"ך, אותו דבר בידיעת הלכה. אנחנו חושבים הלכה זה רק לתלמידי חכמים גדולים. אני אומר לכם, אמר לי את זה הרב וינר כמה פעמים, מי שיודע קיצור שולחן ערוך מפסקי משנה ברורה יודע 80% ממה שכל יהודי צריך לדעת. אם הוסיף לזה עוד גם מעבר זריז פעם אחת על שמירת שבת כבחתה, שזה הנושא היחידי בקיצור שכן ערוך שהוא קצר מדי ולא מספיק מובן, הוא יודע כמעט את כל מה שיהודי רגיל בן תורה צריך לדעת. בסדר, אחרי זה יש שאלות, יש הרבה שאלות, צריך לפנות תמיד חכם, נכון. הרב וינר סיפר לי שכשהוא היה רב בקשת, אז היה בקשת נועל כזה שפעמיים בשבוע היה זמן שבני המושב היו באים אליו לשאלות ותשובות. אחרי תפילת ערבית היה יושב שם איזה חצי שעה, שעה, וכל מי שרצה ניגש אליו עד ש... מה שהוא עשה, זה היה יושב עם ספר קיצור שולחן ערוך. כל אחד שבא לשאול שאלה, הוא היה מדפדף, מוצא את ההלכה, הוא אומר לו תקרא. פתאום אני רואה, מה הולך לשאול את הרב? זה כתוב פורש. וכך הוא ראה לכל האנשים, שרוב השאלות שהם שואלים אותו זה רק בגלל ש... הם המרצים. המרץ צריך ללך לשאול את הרב, אבל זה כתוב פורש בקיצור שולחן ערוך. מפורש, שחור על גבי לבן. ואז אנשים היה לא נעים בשביל ללמוד את זה, ובסוף רוב האנשים נהיו בקיאים בזה, ומספר השאלות ירד, ושאלו אותו באמת שאלות שבסדר, יש פעמים ששואל לרב, זה בסדר גמור, הוא לא היה אכפת לו ששואלים אותו, אבל שאדם ידע תורה. ללמוד הלכה, זה לא נכון שזה ים שאין לסוף. נכון, לפסוק הלכה זה באמת דורש הרבה. לדעת כל נושא שבעולם עם כל הפרטים, זה באמת דורש הרבה. אבל לעבור על כל ההלכות המצויות שאדם פשוט מישראל צריך לדעת, כל יהודי יכול לעשות את זה בוודאי בהיקף של שנה שנתיים, ואחר כך לחזור על זה מדי פעם בחיים. סיפר לי הרב מנהר זיכרונו לברכה, היה לומד כל שנה, עובר פעם אחת הספר חיי אדם וחוכמת אדם, זה גם כן ספרי, שני ספרי קיצורים, חיי אדם זה באורח חיים וחוכמת אדם זה באורי דעה. ואמר לי, רוב ההלכות שפסקתי מחיי הם משני ספרי הקיצורים עליו. היה תמיד חכם גדול, היה בקי בשס, אבל הוא היה כרב של שכונה, הוא היה פעם בשנה חוזר על שני הספרים האלה, ואת רוב ההלכות שהיה שלנו היה פוסק בתוך שני הספרים האלה. כאן מה לוקח למה שני ספרים כאלה? כל אדם ממוצע פה מסוגל, יורד יד קצת יותר קשה, אבל אם נתחיל, וגם יש שם הלכות פחות שימושיות חוץ מכמה פרקים שבאמת מאוד מאוד חשובים, אבל את אור החיים כל מי שיושב פה מסוגל לעבור, לשנן ולדעת. ועוד אני אתן לכמן עוד כמה סלונים. אני רק רוצה לומר דגש כזה, יש עניין כמובן סתם לקחת ספר יפה, קהלת עם פירוש הרב אבינר, משלי עם פירוש הגר"א, ספרים מאוד יפים, חשובים, בונים, אתה לוקח את הספר, עובר למתקלטו והספרו, מאוד חשוב. אבל אני רואה עדיפות באיזשהו מהלך ארוך שאדם בונה לעצמו מהלכים ומרגיל את עצמו לעבור ולדעת את התורה. נתתי פה דוגמה אחרת, 5 חומשי תורה. להתאמץ פעם אחת, שנה אחת, לעבור 5 חומשי תורה, וכל שבוע לראות שאני מבין כל פסוק מה אומר, פשט. אני מוכן להתערב שרוב אלה שיושבים פה, משהו בסדר גודל של 20-30% מהפסוקים בחומש, לא יודעים מה הפשט שלהם. פשט, פשוט. פעם אחת להתבונן בכל פסוק ולדעת שאני מבין, יודע את הפשט שלו. טוב. שנה שנייה לעבור עליו עם הרמב"ן. לא הצלחתי בשנה. אז כל שנה אני מסמן עד איפה הגעתי. לקח לי 2-3 שנים, עברתי לכל הרמב"ן. קשה כל הרמב"ן, לקח לי ציונים לרמב"ן. שנה שנייה, עמק דבר. שנה שלישית, אור החיים. שנה רביעית, מלבין. אתם יודעים מה? זה לא לוקח 4 שנים, לוקח לך 12 שנה. אדם שאחרי 12 שנה יודע, לא את הכל, חצי ממה שכתוב ברמב"ן, במלבין, באור החיים הקדוש ובעמק דבר, הוא בן אדם אחר. הוא מלא וגדוש בתורה. רק במבצע הזה, שכל שבוע הוא השתדל לעבור, שנתיים הוא עבר עם הרמב"ן, שלוש שנים עם הרמב"ן, שלוש שנים מעמק דבר, שלוש שנים אורח חיים הקדוש, שלוש שנים מלבין. ארבע פרשנים נגיד, בעיניי הם הכי חשובים. אחרי 12 שנה, הבן אדם הזה הוא מלא וגדוש בתורה. בעזרת השם, בעוד 12 שנה, הילדים הבחורים שלכם כבר יתחילו, צריך להתחיל לדבר אותם דברי תורה, ויהיה לאבא מה להגיד לילדים. אבל אל תלמדו תורה כדי שיהיה לכם מה להגיד לילדים. תלמדו תורה בשביל הנשמה שלכם, שעשות רצון השם יתברך. אלה הדגשים. עכשיו אני רוצה לעבור לעשות עוד מפגש כזה. אני התחלתי לעבור, יש לנו בסך הכל עוד 4 דקות, אז אני לא אספיק הרבה, נעבור אולי 1-2 מסלולי לימוד. תראו, א', מה התחלקו את הדף השני, אני חלדה אני רוצה קודם כל שתראו המסלולים שכתובים כאן הם כתובים מאוד בקיצור, ואני הייתי רוצה בכל זאת להדגיש כל מיני דגישים בכל מסלול. אז אולי אני אקבע אתכם, לא אולי, בעזרת השם אני אקבע אתכם פגישה נוספת בעניינים האלה. אני רק רוצה שתשימו לב למבנה הכללי. אני חילקתי את זה לשבע כותרות: גמרא, משנה, הלכה, פרשת שבוע, תנ"ך, מוסר, אמונה. אני יודע שבסדר הזמן כאן אי אפשר ללמוד את כל שבעת הסעיפים במקביל, ויהיה פה תפסת מרובה לא תפסת. אבל באופן כללי בחיים צריך את כל שבעת המסלולים. כלומר, אדם צריך ללמוד גמרא, אני חושב שאדם צריך להקיף משנה, אדם צריך לדעת הלכה, אי אפשר בלי לדעת פרשת שבוע, תנ"ך ברמה זו או אחרת, אבל להכיר את התנ"ך, בלי מוסר כמובן אי אפשר להתקדם בחיים, ואמונה זה כל בניין הרוח והשקפת העולם. איך שלא נזוז, יש פה איזשהו מבנה הגיוני שמסדר את הספרים השונים בתורה למחלקות, שבו אדם צריך לארגן לעצמו. אז אם בינתיים כל השבע זה יותר מדי, אז תחליט לוותר על מסלול אחד או שניים. עכשיו מקדיש לך בגמרא, גם ביון, גם פקיעות, אז אתה אומר, טוב, משנה נתחיל פעם אחרת. משנה קצת קרוב, בסדר. אדם אומר, תנ"ך מצוא יותר מורכב, קשה, אני כרגע, אבל אי אפשר שלא ללמוד מסלולים בגמרא ומשנה, אי אפשר שלא ללמוד הלכה, אני חושב שאי אפשר שלא ללמוד פרשת שבוע, אני חושב שאי אפשר ללמוד מוסר ואמונה. תחילים שאדם יכול לא לוותר עליהם, אבל נגיד לקבוע עם סדר עדיפות, כמו שאמרתי, זה משנה ותנ"ך, למרות ששניהם מאוד חשובים, זה תורה שבכתב וזה תורה שבעל פה. מי שיכול היה לבנות לעצמו במקביל מסלולים בכל שבעת המחלקות האלה, זה כמובן הדבר הכי טוב, שחלק מזה זה ידיעה לעשות דברים בקיצור ובניצול זמן. למשל, לימוד משנה, יש אדם לומד פרק משנה כל יום, אבל אדם יכול לומר גם שני משניות כל יום. לימוד שני משניות כל יום זה סדר גודל של 15 דקות. לא רק ללמוד משנה, אלא גם עם חזרה על מה שהוא למד אתמול, עם שינון, עם כל מה שצריך, ואני תכף אפרט אותו. אתה יכול להדיס רק 15 דקות כל יום. ב-15 דקות כל יום, ב-4 וחצי שערים אפשר ללמוד כל השס. לימוד הלכה, גם כן. בלימוד יומי של 15-30 דקות, אדם יכול לדעת המון הלכה. הלכה זה פרטים, אי אפשר ללמוד שעה, שעה וחצי בדרך כלל, אבל אם אדם עושה קביעות, יכול להגיע להיקפים עצומים. ובתנאי שזה יום יומי, ובתנאי שהוא חוזר, שהוא משנן, שהוא מעכל, שהוא מביא את עצמו לאיזושהי שיטה שהוא מת יודע, ואני אפרט לכם פה כמה דגשים חשובים. אותו דבר שאר הדברים. טוב, אני לא רוצה לשנות את הזמנים, אני אכנס לפרטים בעזרת השם במפגש הבא.